שלום, וברוכים הבאים לפרק השביעי בפודקאסט של כתב העת זמנים. אני אלה אילון, ואיתי כאן סגן עורכת זמנים, אסף מונד. בפרק זה אירחנו את פרופסור מירי שפר מוסינזון, ראשת החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, וחוקרת רפואה, בריאות ואיכות חיים במזרח התיכון העות'מאני בעת החדשה המוקדמת. שוחחנו עם פרופסור שפר מוסינזון על מאמרה קולינריה ובריאות באימפריה העות'מאנית בעת החדשה המוקדמת, שפורסם בגיליון 128 של זמנים. פרופסור שפר מוסינזון סיפרה לנו על החברה העירונית העות'מאנית בעת החדשה המוקדמת, כלומר במאות ה-16 וה-17, ועל האופן שבו מזון הפך להיות חלק מתפיסה כוללת של בריאות. בנוסף דיברנו על תפיסות קדם מודרניות של גוף ונפש ועל המקורות שלהן, על תפקודם של רופאים, על בתי חולים ועל מזונות שנחשבו בריאים. שוחחנו על אופיום, אלכוהול וקפה, ועל ריחות התבשילים שהריח מי שהסתובב ברחובות איסטנבול בעת החדשה המוקדמת, מה שנותר מהם היום. האזנה נעימה.
פרופסור מירי שפר מוסינזון, ברוכה הבאה לפודקאסט, תודה רבה שבאת.
תודה שהזמנתם אותי.
אנחנו נתחיל באיזושהי שאלה אולי ככה כללית. את כותבת על השינויים שחלו ביחס של החברה העירונית העות'מאנית לאוכל בעת החדשה המוקדמת.
כן.
את תוכלי לספר לנו ככה מה הם השינויים האלה, מה מאפיין את החברה היא באותה תקופה?
אנחנו מדברים על אימפריה שהיא מאוד מאוד מגוונת על שלוש יבשות, אירופה, אסיה ואפריקה, עשרות מיליונים של אנשים, כך שברור שגם מבחינת האוכל, האוכל הוא מאוד מגוון. ואם מדברים על שינויים, אז אחד השינויים המשמעותיים שאנחנו רואים בתקופה הזו, זה באמת שסוגי המוצרים וצורות ההגשה שלהם הופכים להיות הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר מגוונים. שיטות הבישול, השימוש בתבלינים, הדברים הללו הופכים להיות באמת תרבות לכל דבר ועניין. כלומר, אנשים אוכלים כי צריך לאכול, כי זה טעים, כי זה הישרדות, אבל אנשים גם נהנים. וזה עניין אחר. השני שהייתי שמחה לומר, באמת פשוט ההנאה. הנאה מאוכל.
הנאה מאוכל זה תופעה שאפשר לראות בה משהו חדש בתקופה הזאת?
אני לא בטוחה בין השאר כי מה קורה קודם. אנחנו מדברים בעיקר על המאות ה-15, ה-16, ה-17, על החברות המוסלמיות הקודמות לא נעשה מספיק מחקר כדי שאני אוכל לבוא ולומר שחל איזשהו שינוי. יש מחקרים על תרבות אוכל ברחוב, במצרים למשל, במאה ה-12, 13 ו-14. אז זה נותן לנו כן איזושהי אינדיקציה שלמשל, כשזה מגיע למרחב העות'מאני, באזור שיותר נגיד דובר טורקית, לא מנומס לאכול ברחוב, אוכלים בבית. אז אנשים אפילו ילכו למסעדה לצורך העניין, יקנו את האוכל ויביאו את זה ארוז ויאכלו בבית. לא מכובד שרואים אותך אוכל והאוכל נוזל לך מהפה. אז זה למשל, הנאה כן, אבל גם הקפדה מאוד על איזשהו קוד נימוס של להנות, אבל עם איזושהי מגבלות מסוימות.
ומי חי בערים? כלומר, מעמדות, איזה מקצועות, איזה דתות?
אנחנו מדברים על אימפריה שהיא, קודם כל אימפריה מוסלמית. בבסיס, האימפריה העות'מאנית היא אימפריה שמבוססת על אליטה טורקית, ששולטת על מרחבים דוברי פרסית, ערבית, ברברית, שפות בלקניות ואין סוף. וזה אומר גם הרבה מאוד דתות, כמובן כל שלוש הדתות הגדולות. אין ספור מקצועות, אין ספור אנשים ממוצא אתני מאוד מגוון. אז כל זה נכנס לערים. אנשים מי חי בערים, מעניים מרודים ועד עשירים מאוד גדולים, אנשים שדוברים הרבה מאוד שפות. בכלל מתארים את הערים בתקופה הזו כסוג של קקופוניה מבחינת האוזן. טוב, מזרח תיכון, אנשים מדברים בכל רם, אבל לא רק, מדברים בכל רם בהרבה מאוד שפות שונות, ואנשים יכולים לנהל שיחה, ואותה שיחה היא בשלוש שפות, אם לא ארבע שפות שונות. זה מתבטא גם באוכל. אנשים באמת מכירים מאכלים מכל מיני סוגים, וכשמדברים על פיוז'ן, כמונח כזה מאוד מודרני עכשווי, אני לא בטוחה שבמזרח התיכון העות'מאני, תכלס, לא היה פיוז'ן גם אז.
מכיוון שאנחנו מדברים על המאות ה-16, ה-17, יש גם בית של יותר סוגים של מאכלים, קצת בעקבות גילויים, גילויי הבשות, דברים כאלה, קצת מסעות.
זה למשל אחד הדברים שהייתי מאוד סקרנית לדעת, ואני עוד לא יכולה לבוא ולומר, כי אנחנו כן רואים, למשל בתחום הרפואה, כניסה של חומרי מרפא מסוימים שכנראה מקורם בעולם החדש. באיזו מידה הדברים הללו גם נכנסים לאוכל, אני עוד לא יודעת. אני יכולה לנחש שמדובר עדיין בתקופה יחסית קרובה לגילויים הללו, אז המוצרים הללו, בהנחה שהם מגיעים, הם עדיין יקרים. לכן אולי מי יכול להרשות לעצמו שוכני הארמונות למיניהם וכדומה, באיזו מידה באמת בשוק נמצא תוצרים של העולם החדש, כנראה שעדיין לא.
אדם שגר באיסטנבול בשנים האלה, נגיד ממעמד בינוני, ממה מורכבת התזונה שלו? מה הוא אוכל?
קודם כל שותה, נתחיל משתות, שותה מים, שותה מיצים מפירות, אוכל. הרבה מאוד דגנים, הרבה מאוד ירקות, פירות ודגים. אנחנו בכלל מדברים על מקום שהוא מאוד על שפת ים, נהרות וכן הלאה. בכל המזרח התיכון אוכלים הרבה מאוד דגים. פחות מכך אוכלים בשר. אוכלים פחות בשר כי לא תמיד יכולים להרשות לעצמם. למרות שטוב טורקי, אז אין ספק שכבש לסוגיו השונים היה משהו מאוד מאוד מקובל, אבל עושה רושם שאכלו יותר דגים מאשר אכלו בשר.
המאמרת מתייחסת לקשר בין מזון לבריאות.
נכון.
בתקופה הזאת. את יכולה בבקשה להסביר את הקשר הזה?
זה קשר, א', יש קשר, ב', הקשר הוא עמוק, הוא קשר יסודי. התפיסה היא שאם אמרנו קודם שאוכל אוכלים כי זה טעים ונהנים וכן הלאה, אבל אוכלים כי בין השאר מתוך תפיסה שאוכל הוא מרכיב מאוד, מרכיב הכרחי וחיוני כדי לשמור על בריאות. ואם אדם בכל זאת חולה, אז אוכל הוא תרפויטי כמו כל תרופה אחרת, והוא אמצעי כדי להחזיר את ה... לחזור למצב של בריאות, וזה ידע מקובל, ידע נפוץ, ידע משותף לכל השכבות. לא כל אחד יש לו בדיוק אותם אמצעים כלכליים לבצע זאת, אבל כתפיסה, דבר מאוד מאוד רווח. אוכל זה חלק מבריאות.
אז מה זה אוכל לא בריא?
קודם כל השאלה זה שאלה מה זה לא בריא, או מה זה בריא. אז קודם כל, מה זה בריא? בריא זה כל, זה המצב שלי שבו אני יכולה לתפקד כדי לקיים את עצמי ולממש את הסטטוס החברתי שלי. בהתאם לכך, אני צריכה לאכול כל דבר שיראה, או שיאפשר לי להיראות כמישהו שהוא מאוד, מאוד מתאימה לתפקיד הזה. גם מבחינת כמויות, יש אנשים שלא רק בגלל שהם, אין להם כסף, אז לא יכולים לקנות הרבה, אלא גם מבחינת המעמד שלהם, לא בטוח שהם צריכים לאכול. זה חלק מהעניין. אז עניין של כמויות, ובהחלט עניין של מה אוכלים. ככל שאני במעמד גבוה יותר, מצופה ממני שאני אוכל דברים מורכבים יותר, עם תבלינים מתוחכמים יותר.
אז אוכל לא בריא זה אוכל שלא הולך? כלומר, לפי הכללים האלה, אם אני אוכלת יותר מדי ביחס למעמד שלי, זה לא בריא?
כל דבר שאני אוכל, בין אם זה מבחינת כמויות, בין אם זה מבחינת מוצרים שגורמים לי לצאת מהאיזון הספציפי שלי, וזאת מילת מפתח, איזון, כל דבר שגורם לי לצאת מהאיזון שמאפשר לי לתפקד נכון, בהתחשב בכל הפרמטרים הללו, אז זה לא בריא. עכשיו, מה שלא בריא לי הוא סופר, סופר בריא למישהו אחר. ולכן יכול להיות שמלפפון בשבילי זה בדיוק הדבר הנכון, ולמישהו אחר מלפפון הוא דבר שלא יגרום לחלות. ולכן כאשר הרופא קובע את הדיאטה, וזה רופא שקובע את הדיאטה, דיאטה כמובן לא במובן של הורדה במשקל, אלא בכלל משטר תזונתי, הוא ממש צריך לקבוע את זה פר אדם, פר המקום שלו, התפקיד שלו והצרכים הספציפיים שלו, ולפי זה יקבע לו את התפריט. אז מה לא בריא? זה נורא תלוי בי, בך, בכל אחד מאיתנו.
איך הרופא הזה יודע?
הרופא ידע כי הוא יתחקר אותי טוב טוב. הוא אמור לברר בדיוק מי אני ומה אני ומה אני עושה וכן הלאה, ועל פי זה להכין תפריט מאוד מאוד ברור של אוכל ומשקעות, ואנחנו רואים את זה מהחיבורים הרפואיים, הם באמת הגיעו לרזולוציות מאוד מאוד מרשימות, אני ככה לא רוצה לומר מונח אחר, אבל באמת לרזולוציות מאוד מרשימות של מה מותר למי לאכול, האם מותר למישהו לאכול אוף, ואם כן איזה אוף, באיזו דרגת חום, ואם לבשל אותו עם תבלין X או עם תבלין Y, כי כמובן תבלין אחד משפיע אחרת על כל אדם, ותבלין נוסף יכול להרע או להועיל, ולכן באמת משהו מאוד מאוד מדויק, כבר היה לי קולגה שאמר שיש בזה משהו מאוד כפייתי.
זה שיח שמתפתח בתקופה הזו, הבנתי מאיך שהשורשים שלו הם קדומים מבחינת התפיסה של
נכון.
תזונה, אבל השיח הכפייתי הזה כמו שאת תיארת אותו הוא חדש לתקופה ההיא.
אני לא יודעת, אולי זה עניין של עוצמה ולאו דווקא התפיסה. כי מה שהרגע תיארתי, אני בטוחה שעמיתנו שעוסקים ברפואה יוונית או רומית יגידו, היי, זה בדיוק הדבר שאנחנו רואים כל הזמן בחיבורים שלנו, וזה נכון, כי הרפואה העות'מאנית, או תפיסת הבריאות הזו שאני מייחסת לתקופה העות'מאנית של המאה ה-16, של המאה ה-17, שורשיה ודאי הם ברפואה היוונית, ולאחר מכן, ברפואה הערבית המוסלמית שתורגמה מיוונית, והעות'מאנים עומדים מהבחינה הזאת באמת בסופה של שרשרת מאוד מאוד מכובדת. הם לא המציאו פה שום דבר חדש, אבל עושה רושם שהעות'מאנים אולי חידדו יותר, אולי הקדישו לזה יותר תשומת לב, או אולי יש לנו באמת תיעוד רב יותר על הדברים הללו, ולכן אנחנו נחשפים לאיזושהי תחושה של באמת של עיסוק רב מאוד בשאלה של מה מותר לי לאכול וכמה ולמי מותר מה. אז אולי זה היה קודם, אנחנו פשוט לא יודעים את זה, או אולי באמת העות'מאנים הקדישו לזה קצת יותר תשומת לב, מאחרים שהיו שותפים לאותן תפיסות, אבל לא דווקא יישמו אותן באותה מידה של הקפדה.
כל העיסוק הזה, גם בתזונה, אבל גם במה שהזכרת קודם כאיזון, הוא בעצם מאוד, מאוד לא רק פיזי, הוא מאוד מנטלי, מה שהיום היינו מכנים איזשהו גוף נפש בעצם. אנחנו מייחסים את התפיסות האלה לאיזושהי, לפחות התפיסה המקובלת היום נראה לי במערב, היא לייחס את המקורות האלה לדברים שמגיעים מהמזרח הרחוק. ואת בעצם אומרת שזה היה קיים כבר הרבה מאוד זמן גם במזרח הקרוב, בעצם בסביבה שלנו. מה הרקע, אני לא יודע מה האידיאולוגי לקרוא לזה, אבל מה הרקע הרוחני שעליו זה התפתח?
אז קודם כל זה נכון, אחד יש פה חיבור חזק מאוד, בסיסי מאוד בין גוף לנפש, ושתיים, נכון, זה לא רק מהמזרח, זה ממש כאן מהמזרח התיכון. אני חושבת שמה שקרה זה שבגלל שינויים שעברה הרפואה במערב, החשיבה המחודשת שהיום אנחנו רואים על גוף ונפש, אז זה נתפס בעיניים אלה כדבר מאוד מאוד חדש וזר. אבל ההיסטוריה מראה שזה היה כאן, היה מקובל מאוד במזרח התיכון ובאירופה הנוצרית, ששתיהן שאבו את השורשים שלהם מאותה מסורת רפואית, יוונית, גלנית וכן הלאה, והעות'מאנים מבחינה הזאת לא היו שונים, הם היו שייכים לאותה מורשת, שבבסיס היא, אני אשתמש במונח הוליסטי, שזה מונח בעייתי, כי זה מונח מאוד מודרני ולא רלוונטי לתקופה שאנחנו מדברים עליה, אבל כדי להסביר לעצמנו מה, איך הם חשבו אז, כן, האדם הוא מכלול, והמכלול הוא כולל גוף ונפש, והמכלול כולל את האדם בהקשר הרחב יותר של משפחה, של מרחב פיזי. כל זה יחד, זה בריאות, זה האיזון, ולכן בין ספק, אין בעיה או סימפטום פיזי שאין לו משמעות נפשית, מנטלית, רוחנית, ולהפך. ובהתאם לכך, כל בעיה כזו או אחרת טופלה גם באמצעים פיזיים, גם באמצעים נפשיים. ולכן גם אוכל הוא אמצעי מאוד מקובל לטפל בתופעות נפשיות.
כן, בעצם התהליך שאת מתארת של הליכה לרופא ישיבה במשך הזמן ממושך עם הרופא, ותיאור כל התזונה, ושבסופו של דבר הרופא אומר, אתה צריך לאכול את העוף ככה ואת המלפון ככה, זה בעצם דברים שרואים היום באופן די נפוץ, ברפואה משלימה,
נכון, נכון. עכשיו, רק היום אנחנו קוראים לזה מונחים כמו רפואה משלימה, מכניסה את סוג התפיסות הללו בהיררכיה מאוד מאוד מסוימת. יש הרפואה העיקרית, ויש משהו שהוא המשלים, הנוסף. אז לא, זה המיינסטרים, זו הנורמה, זה מה שמשותף לכולם. ולכן מהבחינה הזו זה לא תוספת, אלא זה הדבר.
זה הדבר עצמו, כן.
אני אשמח אם נדבר על חלק מחומרי הגלם לרפואה. למשל, דבש ומי ורדים.
כן.
איזה סוג של תרופה זה? כלומר, ואיך צורכים את זה כתרופה? ואיך זה עובד?
זה נכון שכשאנחנו רואים היום חלק מהמרשמים שכתבו אז, אנחנו מרימים גבה ואולי אז עוד גבה, ולא מבינים את ההיבטים התרפויטיים. אבל מצד שני, אנחנו יודעים גם היום, שאם הרפואה לא, אם התרופה לא נעימה לי, לא טעימה לי ולא מריחה לי היטב או קשה לבליעה, אני לא אקח אותה. ואולי אז לא תמללו את הדברים בדיוק בצורה שהרגע אמרתי, אבל הם בהחלט עובדה שהמרקחות השונות, והיו כל הרפרטואר, כדורים, משחות, סירופים לשתייה וכן הלאה וכן הלאה, הדברים הללו נועדו שיריחו היטב ויהיו טעימים, כשאנשים באמת יצרכו אותם, ולכן דבש ומי ורדים ודברים מהסוג הזה, היו לחלוטין חלקים בלתי נפרדים, הם מבחינתם זה חלק חומר פעיל לכל דבר ועניין.
חומר פעיל כי הוא נעים לצריכה?
הוא חומר פעיל כי הוא חומר פעיל.
Okay.
הוא לא פחות תרופתי או פחות תרפויטי מחומרים חומרים אחרים, כשכל בעצם, כמעט כל הפרמקולוגיה מבוססת על בוטניקה כזו או אחרת. ולכן מהבחינה הזו, דבש ומי ורדים ועוד צמחים אחרים שהשתמשו בהם, אנחנו היום אולי מסבירים את זה באמת במונחים של ריח וטעם וכן הלאה, אבל מבחינתם, ההסבר שהם נתנו היה הסבר שזה דבש, הוא חומר שאפילו הוא לבדו יכול לרפא. אנחנו רואים בדרך כלל באמת את השילובים של הדברים, וחושבים כנראה גם על המסבירים אותם בדיעבד, גם בהקשר של ריחות ואסתטיקה של תרופות.
מי רוקח?
כששואלים אותי סטודנטים, אני בדרך כלל אומר, שואלים אותי, אז מי רופא? אז אותו משקל, מי רוקח? והתשובה שלי היא, כל מי שמוכנים לשלם לו, הרי הוא רוקח, רופא, מנתח. אין דיפלומה, אין ציפייה, אין צורך. אם אומרים עליך, אומרים עלייך, שאת מיומנת, ויש לך מאחורייך סיפורי הצלחה שעשית כך וכך, ואני מוכנה לשלם לך כך וכך מטבעות תמורת זה, אז הרי את רוקחת, או רופאה או מנתחת וכו' וכו'.
בהקשר לדבש ולמי ורדים,
כן.
תרופה שפחות שרדה כתרופה לפחות את, את, הש, את הש, מאות השנים שבאו לאחר מכן, האופיום. מעמד שלו היה זהה בעצם, זאת אומרת גם משהו ש...
אפשר לדבר על כל הנרקוטיקה ולדבר על, גם על אלכוהול, זו הרי חברה מוסלמית. ולכן כל מה שהוא בלתי הלכתי לא אמור להיכנס בכלל לצריכה רפואית. אין כאן מה שאנחנו מכירים ביהדות של פיקוח נפש. אם אסור זה אסור, ולא משנה לאיזו מטרה תהיה טובה וחשובה ככל שתהיה. ולכן זה אתגר באמת בהיבט הרפואי. איך לצרוך אופיום או אלכוהול או חשיש, שהיה מאוד 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 נפוץ באותה תקופה. אז אנחנו רואים באמת במקומות מסוימים שהיה ויכוח, ויש אולי חיבורים רפואיים שפחות מזכירים את זה ויותר מזכירים, אבל אופיום, חשיש ואלכוהול בהחלט היו חלק מהרפרטואר הרפואי. אנחנו רואים במסמכים מסוימים שבהחלט למשל לבתי החולים העוסמנים המוסלמים רכשו אופיום, כמו שרכשו חומרי גלם אחרים. אז אין ספק שזה נכנס לתוך הרפרטואר הרפואי. איך בדיוק זה נצרך, כי אפשר לצרוך את זה בכל מיני צורות, אני לא תמיד יודעת עד הסוף, כי לא תמיד יש לי הרצפטים, המרשמים, שמראים את דרכי, איך באמת רקחו את זה, אבל יש מספיק אמירות על כך שזה היה שם בסצנה הרפואית, שזה היה מאוד, כנראה נפוץ למדי.
נפוץ על ידי כל השכבות באוכלוסייה?
כנראה שכן, כנראה זה היה די זמין מבחינה כספית. אחת הדוגמאות שאני אוהבת תמיד לצטט, נוסע אוסמני בין המאה ה-17, אבליה צ'לבי, שבאמת בילה עשרות שנים בסטיולים בכל רחבי האימפריה האוסמנית, ובמיוחד היה חובב איסטנבול, קרח שלם מתוך 10 מוקדש לעיר איסטנבול, לרחובות, לאנשים. הוא מספר על אחד המשוגעים של איסטנבול, שמה שאיפיין אותו זה שהוא היה מכור לאופיום, שזאת אחת הבעיות תמיד, ההתמכרות. והוא היה כנראה כל כך מכור ומחוק, שהילדים בשכונה פשוט עבדו עליו ונתנו לו לפעמים שקיות עם חול, והוא ישן אותן, כי הוא לא ידע שבעצם זה לא הדבר. אבל מהסיפורים מהסוג הזה אנחנו רואים שאופיום חשיש, טבק, קפה, מוצרים שיש בהם, מוצרים חדשים שיש בהם היבט של התמכרות ועוררו שאלות הלכתיות, היו מאוד נפוצים.
האיסור ההלכתי הוא על התמכרות או על צריכה של חומרים בצורה מסוימת, כלומר אישון או שתייה?
גם וגם. קודם כל יש עניין באופן, לאלכוהול באופן בסיסי, בין השאר בגלל שהוא גם מוזכר בצורה כזו או אחרת בקוראן. אז כמובן לאלכוהול וליתר דיוק האיסור על אלכוהול הוא עניין ספציפי מאוד משמעותי. אבל מזה חכמי ההלכה הסיקו שבעצם כל דבר שהוא ממכר, כי הבעיה באלכוהול הוא לאו דווקא האלכוהול שבו, אלא העובדה שהוא ממכר, משקר, ואדם כבר איננו שולט בעצמו. כדי, והתפיסה היא שמוסלמי בוגר צריך מאוד להיות בשליטה כל הזמן. לכן אלכוהול, כדי לא לבוא לידי השתכרות, אסור. לכן גם אופיום או חשיש או קפה שחשבו, מהר מאוד הבינו שקפה זה דבר ממכר, לכן גם קפה זה דבר בעייתי, והיו סביב זה הרבה מאוד דיונים הלכתיים עם מותר ועם אסור. שורה תחתונה היא שקפה בפועל הפך להיות מאוד מאוד נפוץ, והעניין ההלכתי במידה רבה בעצם דאח. אלכוהול פורמלית כמובן, גם הוא נשאר חד משמעית אסור, זה שבפועל אנשים אולי צורכים אלכוהול, גם זו עובדה, אבל מבחינת האיסור ההלכתי הדברים מאוד מאוד ברורים, אנשים עושים את זה למרות שהם יודעים שאסור. שאחת האפשרויות החריגות שאולי מוסלמי כן יכול אולי לצרוך אלכוהול, זה אולי בסצנה רפואית. ואז, אבל גם כן, זה לא דבר נוכח עד כדי כך. עובדה שבמסמכים שיש לי על מה רכשו בתי חולים, אני מוצאת ברשימות, מוצאת אופיום. אני לא מוצאת אלכוהול. מה שמראה בדיוק איפה לפעמים קו הגבול של ההלכתי עובר. אופיום כן, אלכוהול ממש לא.
הפופולריות של הקפה בעצם ניצחה את ההנחיה ההלכתית?
כן. הפופולריות של הקפה, כשתייה חברתית, ניצחה הרבה גורמים היא ניצחה. היא ניצחה את ההיסוס ההלכתי, היא ניצחה גם את ההיסוס הרפואי, כי הצריכה של קפה משקה עם מאפיינים מאוד מאוד מסוימים על הגוף, עם השפעות מאוד מסוימות על הגוף, מאוד התריד הרופאים שהיו צריכים לקטלג, אם אמרנו שאיך אוכלים אוף, באיזו דרגת חום, עם איזה תבלין, אם לזה הגיעו, ודאי כשנכנס קפה הם נדרשו גם לקבוע מה קפה עושה. והיו היסוסים שקפה הוא דבר מאוד בעייתי מהבחינה הזו. היו גם היסוסים מהרובד היותר מוסרי נקרא לזה, גברים ונשים מבלים שעות בחוץ לבית, מה הם עושים שם, גברים ונשים שלא נשואים זה לזה, הייתה הרבה מאוד תהייה האם זה התנהלות ראויה, תרבות פנאי ראויה למוסלמי מכובד. עניין רביעי כבר שהיה קשור לקפה, תוך כדי קפה הרבה פעמים ישנו, ולא משנה אם ישנו דברים מותרים או לא מותרים, העניין כאן היה אישון. אישון, אש, הבתים בנויים מעץ, הרבה מאוד שריפות, כאילו ערים רבות במזרח התיכון, בגלל ההתנהלות הזאת. סביב כל העניין הזה רצו לבטל קפה. ואנחנו יודעים מה קרה בסוף, הקפה ניצח.
במקום להתרועע בחוץ ולשתות קפה, עדיף שיחזרו הביתה וישנו.
אז זהו, שישתו קפה בבית, זה בסדר גמור, כי הם הבינו שקפה, הם ראו מהר מאוד שקפה הוא מעורר. עכשיו, אם זה למטרות ראויות, שמטרה ראויה זה למשל באמת ללמוד יומם ולילה. אז אם אתה לומד את הקוראן או משהו אחר ראוי יומם ולילה, צרוך קפה כמה שאתה רק רוצה. אבל אם זה כדי להתרועע עם נשים בלתי מהוגנות, חס וחלילה, אסור.
מה שאת אומרת, אז אפשר להבין שהייתה תרבות בתי קפה מפותחת בערים?
מאוד מפותחת. קפה נכנס סוף המאה ה-15, מגיע מאתיופיה של היום, חצה את קרן אפריקה לחצי האי ערב, ומשם הגיע צפונה למצרים, ממצרים לסוריה, ואז לאיסטנבול. במחצית ראשונה של המאה ה-16 אנחנו מוצאים בתי קפה. באיסטנבול, והם הומים ומצליחים, הם כל כך הומים ומצליחים, שיש לי מסמך מאוד חביב מהארכיון, שבו פונה בעל בית קפה בעזה, פונה בפטיציה לסולטן, כי לסולטן אפשר לפנות בכל בקשה שהיא, ניסו לסגור בתי קפה, בגלל כל החששות שהזכרנו קודם לכן. ובין השאר רצו לסגור את בית הקפה שלו. והוא פונה ואומר, אבל אם אני אסגור את בית הקפה, איך אני אשלם מיסים? אז אולי עדיף מבחינת הכלכלה של האימפריה שאני אוכל לשלם את מיסי, ואני אהיה אדם, ואני אהיה נתין מועיל, מאשר לסגור את בית הקפה, ובית הקפה נשאר פתוח. מה שמלמד אותנו שהייתה תרבות בתי קפה נפוצה מאוד, עם בעזה שהייתה עיר נמל חשובה באזור המאוד ספציפי שלנו, אבל לא עיר גדולה מבחינה אימפריאלית. אם לשם היה בית קפה, אז אין ספק שהייתה תרבות מאוד מאוד נפוצה ורווחת.
איך באמת זזו חומרי הגלם לתרופות ולמזון מתוך האימפריה? כלומר, אני מניחה שלא מגדלים קפה בכל...
נכון.
פרובינציה גם? שלא מגילים קפה בכל מקום, שלא מגילים דבש בכל מקום, איך מסיעים?
אז קודם כל זה נכון, כי בתנאי אקלים כל כך מגוונים, ובטופוגרפיה כל כך מגוונות, ברור שלא כולם לא כל מקום יכול לגדל מספיק. יש גם ערים יותר גדולות, איסטנבול היא כל כך גדולה, שברור שהיא צריכה מבחוץ אספקות. אז שינו, האימפריה העות'מאנית הייתה אימפריה ושרדה 600 שנה, בין השאר משום שהייתה מבחינה לוגיסטית מאוד מאוד יעילה. אז נכון שהמוניטין של האימפריה העות'מאנית היא של ברדק אחד גדול וכאוס ובקשיש וכו', אבל כנראה לצד כל הדברים הללו יש דברים שעבדו בצורה מאוד מאוד יעילה, ותובלה של חומרי גלם, במיוחד דברים בסיסיים, לאוכל ולמרפא, שונעו בצורה מאוד מאוד מרשימה, דרכי יבשה, דרכי מים, נהרות, כמובן דרך הים התיכון, אנחנו רואים את זה לאורך כל הזמן מתועד להפליא.
זה גם אומר שחקלאים מגדלים לא רק לצריכה עצמית, אלא גם לצריכה של אנשים שהם לא יפגשו לעולם.
נכון. אחד הדברים שהיום אנחנו יודעים על באמת איזושהי כלכלה אימפריאלית, או איזושהי תפיסה סביבתית אימפריאלית, שהאימפריה הבינה שלמשל כדאי לה לתת איזשהו מקום למומחיות של הפלחים בנילוס, שזה מרחק עצום מבחינה פוליטית וחברתית בין הסולטן באיסטנבול לאחרון הפלחים שם בדלטה, אבל הייתה הבנה שאם להם יהיה טוב לפלחים והם יוכלו לגדל עודפים, העודפים הללו יכולים להיות משונעים לאין ספור מקומות אחרים. כי מצרים האכילה את מכה ומדינה, את האתרים של העלייה לרגל. ולכן מצרים באחריותה היה כל שנה לוודא שכשמגיעים ההמונים, והגיעו המונים למכה ומדינה, יש עודפים להאכיל את כמות הבלתי נתפסת שמגיעה לשם, ויש מספיק עודפים כדי לשלוח בספינות נונסטופ לאיסטנבול. ולכן עד היום באיסטנבול יש שוק ממש על המזח, על המים, שנקרא השוק המצרי. כי משם הגיעו הסחורות ממצרים, ועכשיו מה הגיע? הגיעו דגנים, והגיע סוכר, והגיעו עדשים. באמת חומרי הגלם הבסיסיים ביותר, שבלעדיהם אנשים לא יכולים לאכול. אז כן, הם שידעו לשנע את זה, באמת אות ומופת ללוגיסטיקה אימפריאלית.
זה בעצם הופך תזונה באופן, תזונה כרעיון ואוכל כמוצר, אפשר לומר אפילו מסממני האימפריאליות היותר מודרנית, האירוניות היותר מודרנית, והניהול המדיני של הדברים האלה.
נכון, כי יש לזה באמת משמעות פוליטית. אנחנו יודעים ממחקרים אנתרופולוגיים על החשיבות של החלפת מתנות. והחלפת אוכל היא בפירוש אחד הדברים שאנחנו רואים באימפריה העות'מאנית. עובדה שאחד ממוסדות הצדקה המשמעותיים, הרווחים ביותר באימפריה העות'מאנית, זה בית תמחוי. דווקא בית תמחוי ולא מוסדות אחרים. בזמנו עשיתי השוואה בין בתי חולים לבתי תמחוי. רציתי להבין למה בתי חולים באיזשהו שלב העות'מאנים, 100 ומשהו שנה, לא מקימים בתי חולים חדשים. עכשיו, היו לי הסברים, זה יקר, זה דורש הרבה מאוד משאבים, ויש דרכים אחרות לספק שירותים, שירותי בריאות. אבל עובדה היא שלמרות שזה היה קשה וזה היה יקר, והרבה מאוד דברים אחרים, בתי תמחוי שמספקים מזון, זה אחד הדברים, אחת הפעילויות, שמעולם לא הפסיקו, אלא רק כל הזמן המשיכו, וכל הזמן עוד ועוד ועוד. ומי שאוכל בבית תמחוי, זה לא דווקא אני מרוד שאין לו ארוחה חמה אחרת. חלק מהאנשים הללו זה אנשים בהחלט מכובדים ביותר בהיררכיה העות'מאנית, אבל זה חלק נקרא לזה מתנאי הפנסיה שלהם, או עניין של סטטוס, מגיע להם לקבל אוכל מהסולטן, כחלק מהמיקום שלהם בהיררכיה העות'מאנית. ולכן אוכל יש לו משמעות דתית, ויש לו משמעות פוליטית, והוא מייצר קשרי נאמנות, והוא יוצר יחסי כוח של תן וכך, או אפילו מנקודת מבט אחרת. איסטנבול, עיר מאוד מאוד גדולה. וזאת עיר הבירה. והיה ברור לסולטנים כל הזמן שאין מצב שבאיסטנבול חסר אוכל. כי היה ברור, איסטנבול רעבה זה ישר בלגן מבחינה פוליטית. ולכן כמות האנרגיה שהם השקיעו בלוודא של השווקים באיסטנבול מגיעה ספקה שוטפת של אוכל טרי, הייתה מאוד משמעותית, הרבה מעבר למה שהם דאגו בערים אחרות. ערים אחרות דאגו לעצמן באופן מקומי, אבל באיסטנבול זה היה עניין שהווזיר הגדול, מעין ראש ממשלה עוסק בו, לא פחות. אין מצב שעיר הבירה רעבה ללחם. אז דואגים ללחם ולבשר ולכל מה כל מה שצריך. אוכל זה פוליטיקה.
מעבר לפוליטיקה, נקרא לזה אולי הצינית של החשש מפני זה שרעב באיסטנבול יוביל להתקוממות כלשהי, היה גם תפיסה של מזון ושל תזונה כאיזושהי זכות של האדם מול המדינה? אמרת למשל קודם שבתנאי פנסים מסוימים הזה כן. מגיע לי לאכול את מה
שזה. נכון. זה לא זכות, זה לא חלק מהשיח הרלוונטי לאותה תקופה, ולא מגיע לי מהמדינה. אם כבר מגיע לי מהסולטן ששרתתי אותו בנאמנות, וזה יחסים מאוד אישיים, מאוד אינטימיים, שבגלל שזה סולטן, זה יש לזה הקשר פוליטי ממלכתי מסוים, אבל זה לא זכות מהמדינה, וזה גם לא עניין של אוכל בריא. מגיע לי אוכל מהסולטן. רצוי שזה יהיה גם בריא, אבל לא זה העניין, אלא החלפת המתנות שמתרחשת כאן.
למה הכוונה במתנות?
כל דבר שנותנים, זה יכול להיות אוכל שאדם מקבל בבית תמחוי, אבל זה יכול להיות גם מתנות בדמות אביזרי ביגוד שאדם מקבל. בשיח המוסלמי, העות'מאני והטרום-עות'מאני, אנחנו רואים שלמשל, כאשר נותנים איזושהי חולצה או איזשהו מעיל, זה איזושהי הפגנת כבוד והערכה כלפי מישהו. ולכן, מהבחינה הזו, כמובן שלאוכל יש איזושהי משמעות מיוחדת, כי הוא גם וגם וגם וגם, גם אוכל וגם בריאות וכן הלאה, אבל אוכל בחלקו הוא חלק מהצורה שבה מראים מהו הסטטוס של אדם. מה אני נותן לך מראה מה אני חושב עליך.
האמת שרציתי עוד לשאול בהקשר הזה, אם בכל מה נוגע לתזונה, לקשר בין המילים תזונה ותזונה בריאה.
כן.
כי באיזשהו מקום משתמע שה... גם תזונה נתפסה כאיזשהו משהו מובן מאליו, תזונה בריאה הופכת להיות יותר נושא נכון. מעסיק. האם יש איזושהי הבנה בתקופה שמתרחש שינוי ביחס לתפיסה של אוכל? זאת אומרת, הם חווים את זה כאיזשהו שינוי, הם מבינים שמתרחש שינוי?
זו שאלה רחבה יותר, שהאם הם מודעים, האנשים הללו של המאה ה-16 והמאה ה-17, שמתחולל בחייהם שינוי רפואי תפיסתי עמוק? והתשובה היא לא. הם לא מודעים לכך. כשאחת הדוגמאות הטובות היא, אותו אבי הצ'לבי שתיארתי, טוען שהוא היה בווינה באיזשהו שלב. כנראה הוא חבר לאיזושהי משלחת דיפלומטית אוסמנית שהגיעה עד הוק לאיזשהו הסכם כזה או אחר בווינה. והוא מתאר שהוא הוזמן, בגלל שהוא הסתקרן, הוא הוזמן לצפות בניתוח שהתרחש בבית החולים בווינה, שהיה ניתוח מאוד מאוד מרשים, חתכו את הגולגולת של אדם שחטף כדור בראש, פתחו באיזושהי צורה את הגולגולת, ובמלקחה הם שלפו את הכדור שהיה שם, וסגרו את זה, ואחרי 3 ימים, כמובן מספר טיפולוגי, אחרי 3 ימים הוא קם על רגליו, ואכל מרק, אפרופו אוכל, והוא צעד בפני הקיסר. אנחנו יודעים שמה שהוא ראה, בהנחה שהוא ראה דבר כזה, אבל הוא כנראה ראה כבר משהו שהוא תוצר, אנחנו לא מנמצא מה-17, תוצר ממש של המהפכה הרפואית והמדעית שהתרחשה כבר, והוא לא מבין את זה. להפך, הוא מאוד מתרשם מהאיכות ומהרמה ומשבח, אבל הוא מסביר את זה לגמרי במונחים שלו מהעולם האוסמני הרפואי, שלפני המהפכה הרפואית הגדולה שמתרחשת, והוא בטוח שהם לגמרי שותפים לאותו שיח. לכן מה שנכון לאותו ניתוח נוירולוגי בווינה, בוודאי נכון לעניין של התזונה, גם אם נכנסים מצרכים חדשים, חומרי גלם חדשים, וגם אם יש כניסה של, למשל, של כל הנושא של הרפואה הכימית שנכנס, עד עכשיו הדברים היו בעצם כמעט לגמרי בוטנים גרד, אבל עכשיו יש הרבה יותר רפואה כימית שנכנסת, הם לא חווים את זה כמהפכה, כשינוי. דברים נכנסים, דברים יוצאים, תמיד דברים נכנסים ודברים יוצאים. הם לא ראו את זה באופן שבו אנחנו מבינים שזאת הייתה איזושהי, זה היה איזשהו קו פרשת מים.
קצת פירטתי את זה כבר, אבל אני אשמח לשמוע איך כותבים היסטוריה של בריאות ושל מזון, ולא כזאת מהמאה ה-20.
אחד הדברים הטובים, זה כשאני מנסה לפתות סטודנטים להמשיך ללימודים אוסמנים, זה לבוא ולהגיד, יואו, כמה התברכנו בכך שיש לנו שפע של מקורות, גם מבחינת כמות וגם מבחינת מגוון. ולכן יש יכולת, יש הרבה מאוד מסמכים ארכיונים, ויש הרבה מאוד חיבורים רפואיים מלומדים, ויש איורים שמראים לנו סוגים של איך משתאות כאלה ואחרים שאנשים אכלו, ויש ספרות ויש שירה, ויכולים לאסוף את כל ההתייחסויות הללו, ובאמת לשחזר באמת מה הייתה תרבות האוכל של אותה תקופה, וזה באמת מאפשר לנו באמת לדבר על הרובד הכתוב, המלומד, התיאורטי, וגם לדבר על המציאות בשטח, שהרבה פעמים התכתבה בצורה כזו או אחרת עם התיאוריה המלומדת, אבל לא בכך הלכה בצורה מאוד הדוקה בעקבות התיאוריה הזו. ולכן זה הזמן לפנות בקריאה נרגשת לכל המאזינים, שיש חומרים ואפשר לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים, כי זה שם, רק צריך לחפור ולמצוא אותם.
יש היסטוריונים שמשחזרים מתכונים?
כן, כן, יש לי כמה וכמה קולגות שעושים את זה, וחלקם אחר כך גם חוברים למיזמים עם באמת שפים, שלנסות ולייצר את הדברים הללו כאן ועכשיו, וכן, עושים את זה, מנסים לעשות את זה, וזה יוצא טעים.
בתחילת המאמר ציינת שהיה שלב שבו הכסף איבד את ערכו, נכון. אבל האורך, סליחה, אבל המזון שמר על ערכו.
נכון.
מה זה אומר? איך זה עובד?
במהלך המאה ה-17, סוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, האימפריה העות'מאנית עברה תקופה מאוד מאוד קשה של אינפלציה. אינפלציה דוהרת, והכסף איבד מערכו. ולצד זה, אורז, סוכר, דבש, כל מצרכי היסוד, הם נשארים חשובים ורלוונטיים כשהיו. ולכן אנחנו רואים שמה שהיה תמיד במערכת העות'מאנית, רק מקבל אישור שאדם מקבל משכורת מהמדינה העות'מאנית בכסף ובשווה כסף. אדם מקבל כך וכך מטבעות פר יום, אבל בנוסף מקבל זכות לקבל למשל 2, 3, 5 כיכרות לחם מבית התמחוי, יכול לאכול כך וכך פעמים בשבוע בבית התמחוי. כי אמרנו, בבית התמחוי אוכלים לא דווקא עניים, אלא אנשים שבאמת זה חלק מתנאי העבודה והעסקה שלהם. ומהבחינה הזו אנחנו רואים שאוכל זה חלק מסטטוס, והרבה פעמים אנשים די מעדיפים לקבל אוכל, כי אוכל זה דבר ששומר על ערכו. לחם זה לחם, אורז ואורז, ומרק זה מרק. וכן הלאה, בעוד שמטבעות כסף וזהב, היום שווים כך, מחר שווים אחרת, אין לדעת. אבל לחם זה לחם.
בעצם אדם שהולך היום באיסטנבול, ברחוב, כמה מהמאכלים שהוא יראה, הוא היה יכול לראות שם גם במאה ה-17 נגיד?
לא מעט. למרות שגם איסטנבול כמובן היא חלק מהעולם הגלובלי, וחלק גדול מהדברים שראינו בעבר כבר פחות ופחות, קיימים וזמינים עדיין. כמה דברים שאנחנו כן רואים. קודם כל מבחינת סוג המקומות שבהם אנשים אוכלים. יש מסעדות, אבל יש גם מסעדות שהן מיועדות, היום היינו אומרים מסעדות פועלים, שמגישות אוכל ביתי, מזין, הן פתוחות רק בצהריים ובערב, הם לא, כי זה לא מקום ליציאה. הסוג הדבר הזה, זה בהחלט דבר שמתכתב עם מוסדות שראינו או קוראים עליהם מהעבר הרחוק יותר. אז זה לצורת ההגשה של אוכל, או איך אנשים צורכים את האוכל שלהם. לגבי מאכלים מסוימים, בהחלט מאוד אנחנו רואים, למשל, כל מה שקשור בחצילים, המטבח הטורקי, מאז ומתמיד, שוב, אנחנו רואים את המרשמים הללו, מאוד חיבב חצילים, ועד היום במטבח הטורקי באיסטנבול ובמקומות אחרים אנחנו מוצאים הרבה מאוד תבשילי חציל. אגב, אנחנו מוצאים את החצילים הללו גם בהרבה מקומות במטבח הבלקני. זה לא בלקני, זה בעצם עוסמני, רק שהעוסמנים ששלטו שם אי אלו מאות שנים הביאו את זה איתם, וזה השתרש. היוגורט, המתוק והיוגורט הממולח, המומלח, בהחלט דברים שאנחנו מוצאים עד היום, הרבה מאוד מאפים, אנחנו יכולים לתעד אותם מהעבר הרחוק יותר, כך שבסך הכל, כשהולכים באיסטנבול ומריחים את האוכל, אפשר להניח שהדגים המתוגנים והבשר המתוגן, הדברים הללו היו גם לפני 200-300 שנה.
רחבי הריח לא השתנו.
לגמרי.
תודה רבה.
תודה רבה, פרופסור מירי שפר מוסנזון.
תודה לפרופסור מירי שפר מוסנזון. האזנתם לפרק בפודקאסט של כתב העת זמנים. להשתמע בפרק הבא.